בוקר טוב, אתמול נשאלה שאלה יפה בשיעור ועניתי עליה תשובה ואמרתי שאני אבדוק אם התשובה שלי נכונה ונמצאת נכונה. אז אני אחזור על השאלה והתשובה ואנו ממשיכים בלימוד המשנה הראשונה של פרק כל הנשבעים. אתמול נשאלה שאלה בשיעור על נגזל כיצד. מה זה נגזל? היו מעידים אותו. יש שני עדים שנכנס לבטול משכנו שלא ברשות. אחר כך הגמרא מוסיפה שהוא יוצא עם משהו תחת כנפיו. משהו יכול להיות קוסטי ויכול להיות זהב והוציא משהו. זאת אומרת, הוא לקח משהו, לא יודעים מה. הוא אומר כלי נטלת, והוא אומר לו נטלתי, הוא נשבע ונוטל. אז התקנה שהנגזל נשבע ונוטל. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, כיצד אמר לו שני כלים נטלת, הוא אומר לו נטלתי אלא אחד. אז נשאלה שאלה בשיעור, שאלה כזאת. אליבא דרבי יהודה, הגזלן מודה במקצת. הוא אומר לו שני כלים נטלת, והוא אומר לו נטלתי אלא אחד, אז הגזלן מודה במקצת. מודה במקצת חייב שבועה, אבל הוא גזלן. אם הוא גזלן הוא לא יכול להישבע, אז מתוך שאינו יכול להישבע משלם. והנה רב יהודה אומר שפה הדין כנגדו נשבע ונוטל. מאיפה יבוא הדין כנגדו נשבע ונוטל? הרי מי שלא יכול להישבע, אז מתוך שלא יכול להישבע, משלם. שמה תאמרו שהוא נקרא חשוד על השבועה, והמשנה אמרה כנגדו חשוד על השבועה, אז כנגדו נשבע ונוטל, זה לא דומה. כי חשוד על השבועה זה אי פעם הוא שיחק בקובייה, אי פעם הוא נשבע שבועות הפיקדון, אי פעם. אבל פה, במקרה הזה שמדברים עליו, הוא גזלן, כי הוא אמר לו נטלת שתי כלים, הוא מודה שנטל אחת, וכמובן לא רק הוא מודה, אלא גם היו עדים שנטל אחת. אז הם היו, שהוא נטל משהו. אז המשהו שהוא נטל, בין אם זה כלי קטן או כלי גדול, הוא גזלן. אז הדין צריך להיות מתוך שנה יכול להישבע משלם. אז למה אומר רבי יהודה כנגדו נשבע ונוטל? זו השאלה נשאלה אתמול בשיעור והשבתי תשובה שבאמת באמת השבועה המוטלת עליו היא לא גורמת דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. איך? יכול להיות כמה מקרים. יכול להיות שהוא אומר גזלתי כלי אחד וקח לך אותו והוא נותן אותו ישר לתובע, או הוא אומר הילך. אז אם הוא אומר הילך, אז פטור מן השבוע. או שהוא תובר אותו כלי שעשוי מזהב, הוא מודה לו בכלי שעשוי נחושת, אז זה כמו טוענו חיטים והודה לו בסעורים. בקיצור, אני רוצה להגיד שההודעה שהוא מודה שהוא גזל אחד, באמת זה נקרא הודעה. אבל לו היה דין שזה הודעה שמחייבת שבועה, אז אני רוצה להגיד שהדין יהיה שאם הוא לא יכול להישבע כי הוא גזלן, אז מתוך שנה יכול להישבע משלם. אלא אחד מה יסקינן שזה לא מחייב שבועה, כגון שאומר לו הילך, או כגון שנותן לו את זה ממש, או כגון שזה לא הודעה ממין הטענה, או כגון שקדמה הודעה לתביעה. בקיצור, באופנים שאין שבועה מגזרת הכתוב, אבל למעשה יש שם מקצת הודעה. אפשר ללמוד את התירוץ הזה מלשון, מסגנון של הגמרא. מהסגנון של הגמרא. איך אפשר ללמוד? בסגנון של הגמרא בדף מ"ו לא נלמד את כל הגמרא כי זה נושא אחר שם, אבל בדף מ"ו יש תוספות ורבנן, נכון? בדף מ"ו יש תוספות ורבנן. אז הגמרא מול זה יש שם בגמרא אמר רב נחמן בר יצחק המני רבי יהודאי, הגמרא רוצה להעמיד שם ברייתא כמו רבנן, כמו רבי יהודה, שמה אומר? דאמר המני רבי יהודאי, דאמר כל זמן ששבועה נוטה אצל בעל הבית שכיר נשבע ונוטל. כל זמן ששבועה נוטה אצל בעל הבית, מה זה שבועה נוטה? היו צריכים להגיד שבועה מחייבת את בעל הבית, לא אומר שבועה נוטה. אז אומר הרמב"ן את הרמב"ן מובא ברן את התירוץ הזה, שבועה נוטה, לא צריך שיהיה ממש שבועה, ממש שבועה יכול להיות שאין, אבל אם הוא מודה במקצת אז ראוי להטיל עליו שבועה. אז אפילו אם באמת לפי הכללים אין שבועה, אבל השבועה נוטה אצל בעל הבית, שכיר נשבע ונוטל. כלומר רב יהודה שבמשנה אומר שכל התקנות של המשנה זה כשיש שבועה לצד השני, לא צריך שיש שבועה ממש אלא יש שבועה נוטה. מה זה שבועה נוטה? אפילו כגון שאמר לו הילך, או כגון שזה לא הודע ממין הטענה. בקיצור, אז מה שאמרנו זה נכון, שמה? שאם הגזלן מודה שהוא גזל אחד, אז זה מודה מקצת פשוט, ואז מתוך שונה יכול להישבע משלם, והדין של המשנה הוא בשבועה נוטה, ואז הנגזל נשבע ונוטל, והגענו עד כנגדו חשוד על השבועה, והסברתי עכשיו מה זה כנגדו חשוד על השבועה, לא במקרה הזה, הסברתי תוך כדי הדברים, כנגדו חשוד, לא במקרה הזה הוא חשוד, עכשיו הוא חייב שבועה רגילה, אחד משלוש שבועות האמורות בתורה, מודה מקצת, עד אחד, שבועת שומרים, אלא יש לו עבר שהוא חשוד על השבועה בעבר, כיצד? אחד שבועת העידוד ואחד שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שווא, כלומר שהוא לא רימה אפילו מישהו בשבועת שווא, אבל רואים שהוא מזלזל בשבועה. היה אחד ממסחרי בקובייה מלווה בריבית, מפריחי יונים סוחרי שביעית, שפסול מדרבנן, כנגדו נשבע ונוטל. והחידוש הוא שאפילו מי שפסול מדרבנן לעדות, הוא חשוד אצל שבועה. אז הסברתי שמסחרי בקובייה זה אסמכתא לא קניא, אבל בעצם הוא נותן את זה ברצון. אז הרמב״ם פוסק, נקריא את לשון הרמב״ם בהלכות עדות על מסרי בקובייה, כי זה דבר חשוב מאוד, כי זה דבר נפוץ מאוד, שאנשים עושים הימורים והם משחקים בקלפים ועושים הימורי סוסים ועושים הימורי יונים, כל מיני, וקזינו, כל מיני הימורים יש, כי אנשים סובלים בעת הזאת או מעודף כסף או מעודף זמן, והם לא יודעים מה לעשות עם הזמן, הם לא יודעים מה זה בית המדרש. אם היו יודעים מה זה בית המדרש היו עושים הימור איך זה ללמוד בית המדרש לקיים את הפסוק תאמור ראו כי טוב השם, היו רואים כמה זה טוב ללמוד בית המדרש. אבל יש אנשים שלא זכו, תינוקות שנשבו, שלא זכו ללימוד תורה, אז הם לא יודעים מה לעשות עם הזמן. אז איך אומרים? איך להרוג את הזמן, ככה יש ביטוי כזה. במקום לייקר את הזמן, שהזמן זה מתנה מאלוקים, אז מילא משחקים בקזינו וכל זה, אז האם באמת מי שהולך להימורים הוא פסול? אז כתוב ברמב״ם ככה, לא שמעתי טוב, לא שמעתי. כן, אני בעצמי מחפש את ההלכה ואני אגיד. עוד רגע אני אגיד איפה זה, תכף אני אמצא, זה נסתכל לפי גמרא בסנהדרין, אני אמצא בדיוק את ההלכה. זה משנה בסנהדרין בדף כ"ד, וזה חוזר על עצמו בהלכות במסכת שבועות. בואו נקרא בדף כף דלת. בדף כף דלת כתוב, אלה עם הפסולים, המסכים בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית. שואל את הגמרא, המסכה בקובייה, מה יקעביד? מה העבירה שלו? אמר רבי ברכה, שהוא יודע, והסמכת והסמכת, לא קניה. שהוא בטוח שהוא ירוויח, והוא לא חושב שיפסיד. אז אם הוא מפסיד, זה כמו קרה לו תאונת דרכים. אז הוא לא מתכוון להקנות. אז לפי זה, זה גזל. אבל הגמרא מביאה שרב ששת אמר, כל כי הגבנה עליו הסמכת היא. זה לא הסמכת. הסמכת זה דבר שהוא חושב, לי זה לא יקרה. לי זה לא יקרה. אבל פה אין לי זה לא יקרה. הוא יודע שאפשר שהוא ינצח ואפשר שלא. אלף ושאין עסוקים ביישובו של עולם. מי בניו? דגמר אומנות האחריתי, שיש לה אומנות אחרת שהוא מתפרנס ממנה. דתנן, אמר רב יהודה, אי מתי בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, הוא מתפרנס מהקובייה. אבל יש להם אומנות שלא הוא, הרי הם קשירים. על מתמה דמתניתין משום יישובו של עולם. עכשיו נראה ברמב״ם איפה זה כתוב, פרק י' מהלכות עדות, הלכה ד', נקרא את הרמב״ם, פרק י' מהלכות עדות. מי שיכול להביא לי חושן משפט חלק א', שולחן ערוך, אני אודה לו מאוד. אומר הרמב״ם ככה, ועוד יש שם, אולי נתחיל מההתחלה, מי הם הרשעים שפסולים לעדות? הרשעים פסולים לעדות מן התורה, שנאמר אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. בפי השבועה למדו, אל תשת רשע עד. אפילו עד כשר, שיודע בחברו שהוא רשע, ולדיינים מכירים ברישו, אסור להצטרף עמו. על פי שהוא עדות אמת. זה שמצטרף עמו ונמצא, זה הכשר, ראשית ידו עם הרשע, עד שהתקבלה עדותו. ואין צריך לומר עד כשר שיודע בחברו שהוא עד שקר שאסור להעיד עמו. איזהו רשע? כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלכות, זהו רשע ופסול. עבר עבירה שחייבים עליה מלכות מן התורה, פסול מן התורה. כיצד אכל בשר בחלב, או אכל נבלות נפטרפות, שקצים ורמסים, או חילל יום טוב ראשון, או לבש האתנז, בתנאי שהוא יודע שזה אסור. אם הוא לא יודע שזה אסור, אז הוא לא פסול, כי הוא לא יודע שזה אסור, אז הוא לא פסול. ועוד יש שם רשעים, אומר הרמב״ם, שהם פסולים לעדות, אבל יש שם בני תשלומים ואינם בני מלכות, כמו גזלנים, חמסנים, שלוקחים המון חבריהם בחמאס פסולים. שנאמר כי יקום את חמאס ואיש גונבים וחמסנים. כלומר, אפילו שהוא לא לוקה, אבל הוא פסול. עכשיו אני מחפש את המשחקים בקובייה. וכן משחק בקובייה, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, הועיל ואינו עוסק ביישובו של עולם, הרי זה בחזקת שאוכל מן הקובייה שאוהבה גזל. אז הקובייה לפי הרמב״ם לא נקרא גזל גמור, כי אדם נותן את זה מרצון, ולא נקרא אסמכת, אלא חכמים פסלו אותם אלא שהוא לא עוסק ביישובו של עולם. אז מה יש? אז הוא אוכל אבק גזל. ולא בקובייה בלבד אמרו, אלא אפילו משחקים בקליפי אגוזים, קליפי רימונים, וכן לא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו משחקים בבהמה חיה ועוף. ואומרים, כל הקודם את חברו, כל נוצר את חברו, ייטול בעליו את שניהם, כמו הימורי סוסים, יש הימורי סוסים, ועוד הימורי בעלי חיים. והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה, הרי זה פסול. כל אלו פסולים מדבריהם. אז לפי הרמב״ם זה בגלל שהוא אוכל מן הקובייה שהוא אהבה גזל. אבל אם יש לו פרנסה אחרת יוצא, אם יש לו פרנסה אחרת, אז הוא מתפרנס פרנסה אחרת, זה רק הוא עושה בשעות הפנאי. אז האם מותר או אסור? אז באנו לשאלה, א', האם מותר או אסור לשחק קלפים על כסף, הימורי סוסים על כסף בשעות הפנאי, כשיש לו פרנסה אחרת. כלומר, הוא סובל מעודף זמן ומעודף כסף, והוא רוצה להשתתף במשחקי קובייה, קלפים, סוסים וכו' וכו'. אז מה הדין? האם מותר? והאם הוא נפסל? תשובה, אסור, כי כתוב ברמב״ם שזה אבה גזל, אבל הוא לא נפסל. למה הוא לא נפסל? כי כל הפסול הוא דווקא כשהוא אוכל מן הקובייה שהוא אבה גזל, שמזה הוא ניזון. אבל אם הוא לא ניזון מזה, אז הוא לא נפסל, לחכמים לא פסלו אותו. האם מותר לשחק או אסור לשחק? אסור, אבה גזל, אפילו שיש לו פרנסה אחרת. אז יוצא שאדם כזה, יש היום הרבה מאוד אנשים שעוסקים בהימורים, אבל יש להם פרנסה אחרת, אז הם לא פסולים לעדות. אבל אם כל הפרנסה שלו הוא מתפרנס מההימורים, אז הוא פסול לעדות. וכן פוסק השולחן ערוך, משחק בקובייה שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, הואיל ואינו עוסק ביישובו של עולם, הרי זה בחזקת שאוכל מן הקובייה שהוא אבה גזל. ולא קובייה בלבד אמרו, אלא אפילו משחקים בקליפי גוזים, קליפי רימונים, וכן לא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו משחקים בבמה, חיה ואוב, ואומרים, כל הקודם את חברו נוצר, את חברו ייטול בעליו שניהם, ייטול בעליו שניהם, פסול, והוא שאינו אותו לאומנות, אלא שחוק זה, הרי זה פסול מדבריהם. מה ההבדל אם פסול מדבריהם או פסול מן התורה? איך שלא יהיה, הוא פסול, הבדין לא יקבלו את עדותו. נפקמינה, אם לקחו אותו להיות עד בקידושין. אם הוא היה פסול מהתורה, אז הקידושין לא היו תופסים. עכשיו שהוא פסול רק מדרבנן, אז הקידושין בפניו תופסים. אבל הוא לא יכול להעיד על הקידושין, אלא עד אחד אחר יכול להעיד עליו שהוא עושה את הדברים האלה. סיכום העניין, האם מותר לשחק בקובייה בזמן הפנוי על כסף? לא. האם מי שעושה את זה פסול לעדות? תשובה, אם יש לו אומנות אחרת, אז הוא כשר. המקור, סנהדרין כ"ד עמוד ב' ורמב"ם פרק י' בהלכות עדות וחושן משפט, שולחן ערוך, סימן ל"ד. משנתנו עוסקת לעניין שבועה. למה הבאנו את זה לגבי שבועה? כי אמרתי פעם כלל בשם רב עקיבא איגר, שאומר שהכלל, כל הפסול לעדות פסול לשבועה, זה לא ממש אותו דבר. למה? אחד לובש שעטנז. לובש שעטנז, אז הוא פסול לשבועה? מה הקשר בין לבישת שעטנז לבין שהוא יישבע לשקר? או אחד יש לו כלאיים בגינה. מה הקשר בין זה לבין שבועה? אלא אומר רב עקיבא איגר, לא כל מי שעובר עליו, אלא רק מי שעובר עליו בנושא של ממון. ואז אומרים, היות והוא בנושא של ממון מזלזל ועובר עבירה ממונית, אז הוא חשוד על שבועה. אז המשנה מחדשת ששבועת העדות, שבועת הפיקדון, שבועת שווא, הוא מזלזל בשבועה. וכן קובייה, מלווה בריבית, מברכי יונים, סוחרי שביעית, כולם מוכנים לעבור עבירה תמורת כסף. אז כנגדו, אז מה, הוא לא יכול להישבע, ואז מה הדין? כנגדו נשבע ונוטל. זה התקנה שעשו, שכל מי שחשוד, בין אם הוא חשוד מדאורייתא, או חשוד מדרבנן, כנגדו נשבע ונוטל. הסברנו את הדין של חשוד, שזה לא פסול, אלא בדין לא מאמינים לשבועה שלו. בדין לא מקבלים את השבועה שלו. אז לכן, ממילא זה תירוץ התוספות, תירוץ שני בתוספות, למה לא אומרים בחשוד, מתוך שלא יכול להישבע משלם? כי הוא אומר, אתם חושדים בי, אני הייתי מוכן להישבע, למה אתם חושדים שאני לא? אומרים לו, פעם אחת שיחקת בקובייה וזה וזה. אז מה? אבל עכשיו אני נשבע על אמת, אז אנחנו לא מניחים אותו להישבע. אז לכן לפי תירוץ שני בתוספות, יש תוספות במציע, דיברנו על זה, למה לא אומרים בחשוד מתוך שאינו יכול להישבע משלם. תירוץ אחד, תקנה שהזכיר את זה מול רבי יוסף, שכל העולם יביאו לידי שבועה שיתלו כל אשר לא. לכן כנגדו נשבע ונוטל. תירוץ שני אומר התוספות, שהחשוד אומר, אני חוני ושווה, אתם חושדים בי. כלומר, הוא לא פסול, רק אנו חושדים בו. אז לכן מדאורייתא אין דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אלא כנגדו, תקנו חכמים, נשבע ונותן. הגענו להיו שניהם חשודים, אם אין שאלות. יש רבי עמנואל, הצבעת קודם, נדמה לי? לא. מישהו הצביע? אה, גל הצביע. כן, גל? נתתי תשובה. למה נתתי תשובה? אמרתי שמדובר כאן על משחק שמרוויחים ומפסידים את הכסף לפי המשחק. בורסה לא מרוויחים לפי המשחק. אמרתי שכרטיס פייס, כרטיס ועד למען החייל, וכרטיס הגרלה של עזר מציון, לא משנה, זה או שמותר לקנות או שמצווה לקנות. אם זה אגודה של צדקה, מצווה לקנות, לתמוך באגודה. ופייס מותר לקנות, בגלל שהוא קונה את הכרטיס. והכרטיס, נגיד, עולה, דוגמה, אמרו לי 6 שקל, 10 שקל, מותר לקנות כרטיס. ירוויח, יפסיד, זה לפי ההגרלה. אז הוא קנה כרטיס ב-10 שקל, כלומר, קנה זכות השתתפות בהגרלה. אז זה מותר. זה מותר. לא, לא כל היום. לא, לא, לא. לא, לא, לא. רגע, רק שנייה, שנייה. אז עצם הדבר, אין בזה גזל, הוא קנה כרטיס, ירוויח, יפסיד. אמרתי, גם אפשר לקדש אישה בכרטיס, גם, כי הכרטיס שווה את שוויו. את שוויו. עכשיו, בורסה. בורסה זה לא משחק. קוראים לזה אנשים בשם משחק, זה לא משחק. בורסה זה השקעה. אדם משקיע בחברה פלונית, בחברה פלונית, והמניות של החברה או עולות או יורדות. אז מי שיודע את הכללים ויודע לחזות עליות או ירידות, יכול, כאילו הוא קונה אחוזים מניות, אחוזים זה חלק. נאמר שעשו חברה לחיפושי גז בים התיכון. אז אנשים לא רצו להשקיע. אז בא משקיע יצחק תשובה ורוצה להשקיע לחפש גז. מאיפה יהיה לו כל כך הרבה כסף? הנפיק מניות, אנשים קנו מניות, יש להם חלק בחברה שלו, הוא מחפש. מצא נפט, הוא מצא גז, המניות עלו. לא ימצא, המניות יפסידו. אותו דבר, יש חברה, נגיד לחיפושי נפט בראש העין. יש שם חברה שמחפשים נפט בשם גבעות עולם. אז אם ימצאו שם נפט בכמות מסחרית, מי שהשקיע, יש לו זיכיון, יש לו חלק בחברה. וכמובן שכל שותפות במניות אפשר לקנות ואפשר למכור, אז אפשר להרוויח ואפשר להפסיד, אבל אין בזה שום עבירה. ואפילו אם הוא עושה את זה כל היום, הוא גם לא פסול, כי זה לא הימור, זה קנייה. כמו אחד קונה מגרש, אחד קונה מגרש בחדרה. למה? הוא אומר, אני על קו החוף, יבנו שם המלון, הקרקע תהיה שווה לבנייה, עוד 10 שנים זה קבל אישור, אז אני קונה קרקעות בנימינה וקסריה בחדרה, קונה וגם מוכר, אז הוא סוחר קרקעות. אותו דבר בורסה, וגם בורסה בעולם, הוא קונה בחברות שונות, אנשים קונים נפט, אנשים קונים זהב, אנשים קונים הרבה דברים בעולם, כל דבר כמעט שיש אנשים קונים, או מרוויחים או מפסידים, אבל אין זה עניין להסמכתה. בגלל שכשהוא קונה, הוא קונה חלק מסוים, מניה מסוימת. יש גם מניות של בנק לאומי, ויש גם מניות של הממשלה, יש כל מיני. אז אם כן, זה לא נקרא משחק בקובייה, זה נקרא שהוא קונה חלק במפעל או בחברה. אז זה מותר, אין בזה שאלה. אין בזה, כאילו, יש שאלה וזה התשובה, שמותר. ואם זה עולה או יורד, אפילו מכל היום הוא עסוק, אנשים מכל היום עסוקים לדעת המניות עולות או יורדות, איזה יקנו, איזה לא יקנו. זה כמו אדם שעסוק במסחר, ואם סוחר קונה מכשירי כתיבה, או קונה אתרוגים, או קונה שעונים, אותו דבר. אנשים קונים ומוכרים כמעט הכל. אז זה, אין בזה אסמכתה ואין בזה בעיה. רק מהפכי יונים וקובייה, זה בגלל שהוא לא קונה כלום. הוא רק שם כספו על קרן היונים, או הצבי, או הקובייה, ואומר, אם יהיה ככה, יהיה ככה, ירוויח או יפסיד. אז זה בעיה אחת של אסמכתא לא קניא, אבל הגמרא אומרת להלכה, שכיוון שהוא יודע את כללי המשחק, אז זה לא אסמכתה, זאת אומרת, אין בזה פסול של אסמכתה, אלא מה הפסול? בגלל שלא עוסק ביישובו של עולם, כמו שהסברתי בשם הרמב״ם. כן. אז ענינו על בורסה? אז בורסה זה מסחר. כן, רק רגע, אורי, אור רק רגע. בחשוד, בחשוד.
התירוץ השני, האם זה מתאים להסברה שרבי יהודה אומר שבעצם יש לנו פה מישהו שהוא גזלן, הוא אומר חשוד על השבועה, אבל במקרה הזה הפך אותו להיות חשוד על השבועה. הוא מבחינתו אולי...
אז זה בדיוק אמרתי אתמול בשיעור, שלמקרה הזה זה לא מתאים. זה מתאים, התירוץ השני לא מתאים למקרה של רבי יהודה, כי... זה מה שאמרתי אתמול וגם היום חזרתי על זה, שחשוד על השבועה לא הכוונה במקרה עכשיו של המשפט. עכשיו יש משפט עם חברו, נאמר על הלוואה, ואדם מכחיש את ההלוואה ואומר לא לביתי, לא לבית, הכופר הכל פתור. בא עד אחד ואומר אני ראיתי שכן לבית, אז עד אחד מחייב שבועה. אז הוא רוצה להישבע, פתאום מצאו שפעם אחת הוא, אני יודע מה, הוא נשבע שבועת שווא, הוא נשבע פעם אחת שבועת העדות. אז פה הוא אומר, בגלל שפעם אחת נשבעתי, אז הם לא נותנים לי להישבע, אומרים כן, פעם אחת זלזלת בשבועה, אולי גם עכשיו אתה מזלזל, אז לא מניחים אותך להישבע. אז הוא אומר, לא, אני כבר חזרתי בתשובה, ניחוני וישבע. אומרים, אנחנו לא הוכחת לנו את זה, אנחנו לא יודעים. אז לכן הוא אומר התוספות, כיוון שהוא אומר אני חוני ושווה והוא לא פסול, אז לכן תיקנו כנגדו נשבע ונוטל. אבל מה שרבי יהודה מדבר על נגזל, הוא מדבר שבמקרה הזה הוא גזלן והוא לא יכול להישבע. בסדר? בגלל המקרה הזה. פה זה בגלל מקרה קודם. בדרך כלל חשוד על השבועה זה בגלל מקרה קודם. אי פעם הוא נשבע לשקר, אי פעם או אי פעם מעל בכסף, אי פעם הוא עשה עבירה. אבל מי אמר שעכשיו הוא יישבע לשקר? אולי לא, אבל אולי כן, אז מי אמר? אז לכם מספק, לא מניחים אותו להישבע. זאת אומרת, תוספות כנגדו נשבע ונוטל. בסדר? קיבלת תשובה? לא. לא, כי מה שהיה פעם זה שייך לעבר, מי אומר שעכשיו? אז אחד אומר התוספות, שהוא אומר אני חוני וישבע, אני רוצה להישבע, אתם לא מניחים אותי. נשבע ומה הדין בכל מקום, כנגדו נשבע ונוטל. מה שאלתך? מה? אחרי השיעור, מה שאתה רוצה. טוב. היו שניהם חשודים, חזרה שבועה למקומה, דברי רבי יוסי. אם אמרנו שאחד חשוד, אז אמרנו בשם התוספות שמצד הדין צריך להיות מתוך שנה יכול להישבע משלם, רק כדי שלא יתלו את כל אשר לא, אז אמרו חכמים שכנגדו נשבע ונוטל. אז אם כנגדו לא יכול להישבע, היו שניהם חשודים, אז בטלה תקנה, בטלה תקנה לטיל את השבועה על התובע. אז אם אלה חזרה שבועה למקומה על הנתבע, והנתבע לא יכול להישבע, ואז מה הדין? מתוך שלא יכול להישבע משלם. אז פשטות המילים של רבי יוסי זה חזרה שבועה למקומה לנתבע, ומתוך שלא יכול להישבע משלם, דברי רבי יוסי. כי אם שניהם חשודים, אז זה חוזר לנתבע, ומתוך שלא יכול להישבע משלם. רבי מאיר אומר יחלוקו. למה? הוא אומר החשוד חייב שבועה ולא יכול להישבע, כנגדו גם חשוד ולא יכול להישבע, אז שניהם יש להם אותו מעמד, שניהם חשודים. כלומר זה צריך להפסיד בגלל שהוא חשוד וזה בגלל שהוא חשוד, אז כל אחד מהם צריך להפסיד. לכן אומר יחלוקו, כי השבועה כאילו מוטלת גם על זה וגם על זה, וכל אחד חשוד וכל אחד אשם שהוא לא יכול להישבע. אז לכן אצל כל אחד אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם, לכן אומר יחלוקו. בגמרא יש גרסאות, אם זה רבי יוסי או רב מאיר, הופכים את היוצאות. מה אתה שואל?
למה אין פה רוצים לחבור על הבריה?
יפה.
וגם הרוב הרי מלם היה...
יפה. טוב, נשאלה שאלה מעניינת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל אין ברו. נשאלה שאלה מעניינת, למה לא אומרים המוציא מחברו עליו ראיה ונלך אחר המוחזק? למה לא אומרים? אז א', יש מנדמר כזה, יש. מי הוא זה ואיזו אשר מלאו ליבו לומר כן, חוץ משבתאי, מלאו ליבו לדעה הראשונה חזרה שבועה למקומה, ישנם שני פירושים. בגמרא, פירוש אחד חזרה שבועה למקומה, אני אומר מהלך אחד, שתיים, שלוש. מהלך אחד, השבועה מוטלת על הנתבע. מהלך שני, עקרו את השבועה והטילו אותה על התובע. אבל גם הוא חשוד. מהלך שלישי, החזירו אותה לחשוד, ומתוך שונה יכול לשבועה משלם, זה פירוש אחד. פירוש שני בגמרא, היות והוא לא יכול להישבע והוא לא יכול להישבע, אז השבועה פרחה לה, אף אחד לא יכול להישבע. אם השבועה פרחה, אז זה נקרא חזרה שבועה לסיני. ואם חזרה שבועה לסיני, אז המוציא מחברו עליו ראיה. אז הנה מצאתי לך מאן דאמר אחד שאומר כמוך, דאמר אחד. אבל למה רבי יוסי אומר, למה מאן דאמר יחלוק הוא חולק עליו? והוא לא אומר חזרה שבועה לסיני. תשובה, אפשר לשאול את השאלה של שבתאי על כל מחויב שבועה. כל אחד שמחויב שבועה, והם שלוש מהתורה, מודה במי קצת, עד אחד נגדו, או שבועת שומרים, חייב שבועה, ואם הוא לא יכול להישבע הוא משלם, למה כל זה? נגיד המוציא מחברו, עליו הראיה. אם הוא לא יכול להישבע, שלא יישבע. ונגיד המוציא מחברו, עליו ראיה, אז למה אנחנו אומרים, מתוך שאינו יכול להישבע משלם, כך אפשר לשאול. תשובה, המוציא מחברו עליו הראיה, אבל פה יש לו ראיה. מה יש לו ראיה? יש לו קצת ראיה. נגיד, מה? שעודב מקצת? אם עודב מקצת, יש לו קצת ראיה. אם עד אחד, יש לו עד אחד, שזה גם קצת ראיה. אז מה התורה אומרת בקצת ראיה? לשלם אי אפשר, כי המוציא מחברו עליו הראיה. להיות פטור לגמרי אי אפשר, כי יש נגדו קצת ראיה, ששמע עד אחד או מודמי קצת. אמרה תורה, אתה חייב שבועה. מסבירים הראשונים, מה זה שבועה? שבועה זה לא רק שבועה. אומר הר"ן, שבועה זה או להישבע או לשלם. מראש מוטל עליך או להישבע או לשלם. תישבע, תישבע, לא תישבע, אז אתה משלם. אז מראש הנתבע יתחייב או להישבע או לשלם. עכשיו, יש... תובע, אז אמרו חכמים, נטיל את אם הוא חשוד, הוא לא יכול להישבע. אז שלב שניים אמרנו קודם, נטיל את השבועה על התובע. על התובע גם חשוד, אז זה לא יכול להישבע, וזה לא יכול להישבע. אבל השבועה באופן עקרוני מוטלת על הנתבע. אז הוא חייב שבועה, אז אם הוא לא יכול להישבע, משלם. זה פשר המאן דאמר, חזרה שבועה למקומה, ומתוך שלא יכול להישבע, משלם. מאן דאמר אחר אומר, חזרה שבועה למקומה, חזרה שבועה לסיני, זה לא יכול להישבע, זה לא יכול להישבע, אז אין חיוב שבועה, איך עד אי אפשר. אבל מי שסובר מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אומר אחרת, כיוון שמוטל עליו שבועה בגלל הנסיבות האלו, שיש רגליים לדבר, או שבועת השומרים, שמלכתחילה הוא התחייב להישבע בשל היותו שומר, אז גם יש לו חיוב שבועה, אז אם כן, אם הוא חשוד והוא לא יכול להישבע, אז הוא צריך לשלם. אז מאן דאמר אחד אומר, יחלוק הוא, כי שניהם חשודים, אז שניהם גורמים לחוסר היכולת להישבע. בקיצור, תשובה לרבי שבתאי. רבי שבתאי שאל, נגיד, מתוך, נגיד המוציא מחברו עליו ראיה, תשובה, הוא הביא ראיה. איזה ראיה הוא הביא? עד אחד. איזה ראיה הוא הביא? מודד מקצת. אז זה ראיה גמורה או קצת ראיה? זה קצת ראיה. למה נפקנו שזה קצת ראייה? שזה רק מחייב שבועה ולא ממון. אבל כל חיוב שבועה בעצמו זה ברירה, או להישבע, או לשלם וכו', כמו שהסברתי. בסדר? טוב, עוד מי רצה לשאול? גל.
מה ששונה במקרה שחשוד על השבועה, שגם זה שתובע אותו הוא חשוד,
כן.
היה שהוא מביא איזה של חשוד. לא, מי שמטיל עליו את השבועה ודורש ממנו לשלם,
כן.
הוא חשוד בעצמו. אז זה כן. לא כל המקרים של...
כן, קודם כל כבר כתוב, לא בחינם הלך הזרזיר אצל העורב. אז לא בחינם החשוד מהווה לחשוד, כי הם אותם חברים, מאותו הכפר. אבל יחד עם זה אני מדגיש שחשוד זה לא בנושא הזה. יכול להיות חשוד מפעם קודמת. אז זה חשוד שהוא על שבועת העדות, זה חשוד על קובייה, זה שתי חשודים נפרדים, וכל זה אינו שווה לי להגיד בוודאות שהשבועה שלו היא לא שבועה. כי בוודאות אני לא יכול להגיד, השבועה אולי היא כן שבועה. אבל כדי שהשבועה תהיה שבועה, אני צריך להגיד בוודאות שהבן אדם הזה יראה שמיים והוא נזהר מלהישבע לשקר. זה אני יכול להגיד בוודאות? ודאי שלא. כי בעבר הוא כבר הוכיח שאצלו השבועה זה קל, כי הוא כבר נשבע לשקר פעם בעבר. לכן אין לי ביטחון בשבועתו עכשיו, ומזה נובע הדין. בסדר? טוב? טוב. אז הגענו, היו שניהם חשודים, מצאנו בזה שתי דעות במשנה ושלוש דעות עם הגמרא. אני חוזר. היו שניהם חשודים, חזרה שבועה למקומה. מה זה למקומה? פירוש אחד חזרה שבועה לסיני, ופרחה השבועה. והמוציא מחברו עליו ראיה, כמו שרבי שבתאי רצה להגיד, יש מאן דאמר כזה. לסיני הכוונה להר סיני, כי הר סיני ציווה משה בתורה שמי שיכול להישבע, יישבע. אבל משה רבינו לא ציווה לאחד שלא יכול. אחד שלא יכול, הוא לא יכול. אני רוצה להישבע, אבל החכמים בית הדין לא מאפשרים לי, אז לא. אז לא, לא, לא ייתכן. אחד שאין לו פה לא חייב לאכול מצה. אחד שאין לו רגל לא חייב בעלייה לרגל. אז אחד שבית הדין לא מאמין לו, הוא לא חייב להישבע. כאילו לא דורשים, אומר רב זושה פעם, אמרה חסידית, שלא דורשים ממני שאני אהיה כמשה רבינו, דורשים שאני אהיה רבי זושה. לפי הכוחות שהשם נתן לי, צריך לעבוד את השם. כל אחד שלומד במכון, דורשים ממנו, דם השם לוקח השואל מימך, דגש על מימך. כל אחד לומד תורה לפי יכולתו, לפי רמתו. אז גם חויב שבועה, דורשים ממנו שבועה לפי יכולתו. שיים הוא לא יכול להישבע, אז יש מאן דאמר אחד אומר. אחד אומר, חזרה שבועה לסיני, פרחה השבועה. כן? ככה יש מאן דאמר אחד, אבל הלכה לא ככה. הלכה היא הפוך. שיות ויש עילה, זה לא סתם השבועה. השבועה היא בגלל עילה שהזכרנו. מה עילה? או מודם מקצת, או עד אחד. יש סיבה. הסיבה הזאת מחייבת או להישבע או לשלם. אתה לא יכול, אז תשלם. אז רבי עמי אומר חזרה שבועה למקומה, היינו לנתבע, ומתוך שאני לא יכול למשלם, זה מה דמר שני. מה דמר שלישי אומר, יחלוקו, יוד ושניהם זה הסיבה, אז מלא יחלוקו. הגענו, מספיק מסובך או ברור? ברור, כן? הגענו לחנווני על פנקסו. חנווני זה הבנק השכונתי. פעם בשכונה לא היה בנק ולא היה מזומנים, רק החנווני יחזיק מזומנים, והוא היה הספק של התשלומים לכל השכונה. ולכן, כיצד? לא שיאמר לו, כתבו על פנקסי שאתה חייב לי 200 זוז, כי אם הוא כתב בפנקסו, אז לא צריכים תקנת חכמים. אם אדם כותב בפנקסו ואחד יתחייב על זה, יתחייב על זה. אלא, אומר לו, תן לבני שעתיים חיטים. האבא אומר, תן לבני שעתיים חיטים, תן לפועלי בסלע מאות. אז החנווני מעמדו, שליח. שליח לתת את הדברים האלה. חזקה, שליח עושה שליחותו, אבל זה לא בטוח, זה רק חזקה. הוא אומר, נתתי, אז מלא הוא אומר לבעל הבית, נתתי בשמך, אז אני, אתה לבית ממני על די שנתתי. נתתי לבנך, נתתי לפועלים, זה כמו שאתה לבית ממני, אז אתה קיבלת הלוואה ממני בזה שאני נתתי להם. והם אומרים, לא נתנו, לא קיבלנו. אז מה הדין? הוא נשבע ונוטל, והם נשבעים ונוטלים. אז החנווני הוא בדרגה של, אומר לבעל הבית, הלוויתי לך כסף, כי עשיתי את שליחותך. הלוויתי לך כסף. בעל הבית אומר, אולי עשית את שליחותי, אולי לא. מה זאת אומרת, הפועלים אומרים שהם לא קיבלו, אולי הם מנצלים את המצב ורוצים פעמיים, אז בעל הבית הוא לא יודע. אז החנווני הוא ברי. אז שאני שואל שאלה הכי מצחיקה בעולם, אז ברי ושם הברי עדיף? אז מלא מגיע לחנווני כסף מן הדין? אז מה זה עושה בין התקנות של המשנה שנשבעים ונוטלים? למה צריכים את כל זה? נגיד ברי. ברי ושם הברי עדיף. החנווני אומר ברי שלוויתי לך, כי נתתי כסף לפועליך או לבנך, והבעל הבית אומר, אפשר שכן, אפשר שלא, אני לא יודע. אז בריא בשם, הבריא עדיף. מה אתם אומרים? אתה אומר שהבעל הבית מסתייע בפועלים שאומרים שלא קיבלו. טוב, זה גם תירוץ טוב, אבל אני רוצה עוד תירוץ יותר פשוט, יותר כדי שידעו מה האמת. מה? כי בריא ושמה, לא בריא עדיף. כי המוצאים מחברו עליו, הראיה. המוצאים מחברו עליו הטענה נאמר, או המוצאים מחברו עליו הראיה נאמר. שעד שיביא ראיה, החנווני, לא, אין לו ראיה. יש לו ראיה שבעל הבית אמר לו לתת לפועלים. אמר לו, אבל אולי הוא לא נתן, כי כמו ששבתא אומר, הם מכחישים. אבל הוא לא צריך את ה... איך אומרים? בעל הבית לא צריך את התימוכין של הפועלים, אלא אפילו שהחנווני ברי, ברי ושמה, לאו ברי עדיף, לפי ההלכה. אבל מה? אם אנחנו נעשה דבר כזה לחנווני, נגיד לו ברי ושמה, לאו ברי עדיף, יגיד לחנווני, טוב, נתת לי שיעור, אני כבר לא אעזור לך אף פעם, לא אלווה לך כסף, לא אתן לפועליך מעות, לא אתן לבנך חיטים, שכח מני, אני לא מדבר איתך בכלל. אז מה יצא? הבעל הבית זקוק לעזרת החנווני, השכם והערב, לתזרים מזומנים, כי הוא דבר כאן בשכונה שאין בה בנק, אז איך הוא יסתדר? אז הוא חייב את העזרה של החנווני. לכן עשו תקנה שהחנווני יישבע ויטול. מצד אחד, אמרו שהוא נוטל מתקנה, כבר שנוטל מתקנה, אמרו לו, לא ייטול אלא בשבועה, הוא צריך ליטול בשבועה, אז זה התקנה של החנווני. עכשיו אומר רב שבתאי, אבל הפועלים מכחישים אותו ואומרים לא קיבלנו, אז עכשיו נראה מה הפועלים. הפועלים אומרים מגיע לנו כסף, כי עבדנו אצלך. להבדיל מהחנווני שלא בטוח אם הוא ילווה, אבל אצל הפועלים זה בטוח שהם עבדו. הם עבדו, מגיע להם כסף. אלא מה? בעל הבית אומר להם, אולי שולם לכם, אולי לא שולם. אז יוצא שחלוק החנווני מהפועלים. כלפי החנווני בעל הבית במצב של איני יודע אם מלוויתני. איני יודע אם מלוויתני פטור. כי בעל הבית מדין תורה כלפי החנווני אומר, אני לא יודע אם נתת או לא. איני יודע אם מלוויתני מצד הדין פטור. החכמים תקנו, חנווני נשבע ונוטל. אבל ביחס לפועלים, בדיוק הפוך. ביחס לפועלים הם ודאי עבדו, אז ודאי מגיע להם. אלא מה, אולי החנווני שילם להם, אולי לא שילם להם. אז בעל הבית הוא צריך לקחת אחריות. הזמנת פועלים, אתה חייב להם כסף. ספק אם נתת להם על ידי שליחך הנכבד מר חנווני. אז אם כן, זה איני יודע עם פרטיך. אז זה יוצא, לגבי החנווני זה אני יודע אם מלוויתני, לגבי הפועלים זה אני יודע אם פרעתיך. לכן הוא חייב לפועלים מעיקר הדין, מעיקר הדין. אז אם חיפשנו במשנה לכתוב אלו שנוטלים מתקנה, כתבנו חנווני על פנקסו, הוא נוטל מתקנה, אבל הפועלים נוטלים מעיקר הדין. אז למה הם צריכים שבועה? צריכים שבועה כבעל הבית בסך הכל משלם פעמיים. פעם אחת הוא משלם לחנווני, פעם שנייה משלם לפועלים, אז הוא מתבאס, הוא משלם פעמיים, אז מה מקווים? שאולי אחד יבוש מהשני, נשבעים זה במעמד זה, אולי אכן ואני יבוש מהפועלים באומרו, שילמתי להם, והוא יחזור בו ויגיד, אני לא בטוח, אולי לא. או ראש הפועלים שאומרים לא קיבלנו, יבושו מהחנווני, כי הם נשבעים זה במעמד זה. אז משום כך, כיוון ששניהם נשבעים ונוטלים, תגנו חכמים, שניהם יישבו. אז, אבל באמת, תשימו לב שהמשנה אמרה, חנווני על פנקסו, לא אמרה חנווני ופועלים, חנווני. למה? כי החנווני נשבע ונוטל מתקנה, אז זה מתאים, אז זה אומר הר"ן, שהחנווני נשבע ונוטל מתקנה, אבל הפועלים נוטלים מן הדין. אז הוא נשבע ונוטל והם נשבעים ונוטלים. אמר בן אנס, כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שווא? בית דין עושה במו ידיו שבועת שווא ומלמד את העם לזלזל בשבועות, כי אם זה יישבע וזה יישבע, הרי זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אז אם ככה, מה נעשה? אז מה כתוב? אלא הוא נוטל שלא בשבועה, ואין נוטלים שלא בשבועה. אז לפי הגרסה שלנו, כתוב שבגלל שלא יהיה שבועת שווא, אומר בן אנס, שהוא נוטל שלא בשבועה, והם נוטלים שלא בשבועה. שאלת השאלה שלא בשבועה, אבל לא מגיע לו כסף, אז למה ניתן לו כסף? אז יש גרסה של הר"ן שגורס ככה, הוא נוטל בשבועה והם נוטלים שלא בשבועה. וכל זה למה? אמרנו שהוא נוטל מתקנה והם נוטלים מן הדין. אז לכן הוא נוטל שלא בשבועה. הוא נוטל בשבועה בגלל שאחר והם נוטל מתקנה. והם נוטלים מן הדין, לכן הם נוטלים שלא בשבועה. תרשום את זה על הלוח. את ההבדל בין שני היהודים החשובים האלה, החנווני והפועלים. הנושא שלנו הוא בעל הבית מול החנווני, מול הפועלים. זה שלישייה. אבל הבעי, החנווני אומר, לא קיבלתי. נתתי, ולא קיבלתי בחזרה. אז החנווני אומר, בעל הבית אומר, מודה שציווה, לחנווני, ואינו יודע אם החנווני שילם לפועלים. אז בעל הבית איזה מצב הוא? איני יודע אם הלוויתני, פתור. אז החנווני מצד אחד הוא בריא, אבל הדין הוא בריא בשמע, לאו בריא עדיף.
תמיד הדין ככה?
עוד פעם?
תמיד הדין ככה?
מחלוקת בגמרא של המוראים, וזה ההלכה. בריא בשמע, לא בריא עדיף. לכבוד השאלה שלך, מי שאל אם תמיד הדין ככה? לפי הכל שאני שזה אתה, בסדר? לכבוד השאלה שלך, שאלת אם תמיד הדין ככה, נשאל את כל הציבור את השאלה הזאת. טוב, חידה קשה. איכן מצאנו, במקרים שלמדנו, מקרה אחד שבו בריא בשם ובריא עדיף. ולמה? חידה קשה. חידה קשה, בריא בשמע, בריא עדיף, מקרה, מובא בר"ן, מוציא הוצאות על נכסי אשתו, בכתובות. אדם השביח את הנכסי לינוק של אשתו, אומר, עשיתי שבילים, עשיתי גדר, עשיתי צמחים, כל החיים עבדתי בזה, 100,000 שקל השקעתי. בנכסי מנוב חוזרים לאישה כשהוא מגרש אותה. אבל הבעל מוציא את ההוצאות שהוא מוציא. האישה לא יודעת כמה הוא מוציא. אז הבעל הוא בריא והאישה היא שמע. שואל, אז מה כתוב? שהוא נשבע ונותן. שואל הרן, למה רבי בשם עליו בריא עדיף? אומר הרן, בשם רבנו חננאל, למדנו את זה על המשנה, שהוא הוציא ברשות. זאת אומרת, נתנו לו חכמים רשות להוציא, כי רצו שהוא ישביע את נכסי האישה, אז מראש זה ההסכם. אתה תוציא כמה שאתה צריך, ואנחנו נאמין לך בשבוע. אז שם הבריא בשם בריא עדיף. אז אם שאלת, לכבוד השאלה שלך שאלת, האם תמיד בריא בשם בריא עדיף? התשובה, תמיד. חוץ ממקרה אחד שמובא ברן, שמוציא אוצרות על נכסי אשתו, שהרן אומר שמוציא ברשות, אז כך היה תקנת חכמים. טוב, אז בריא בשם לא בריא עדיף. אז ביחס, לכן החנווני נוטל מתקנה ונשבע. ונשבע. בנוכחות הפועלים. עכשיו הגענו לפועלים. הפועלים ודאי עבדו. ודאי עבדו, אז מגיע להם שכר. בעל הבית מול הפועלים, בעל הבית זה איני יודע, אם פרעתי לפועלים. איך הוא פרע? על ידי השליח, כי הוא אינו יודע אם חנווני שילם או לא. אז איני יודע אם פרעתי. אז בניגוד לחנווני, שזה נהיה יודע מי מקלי פתור, בניגוד לגלי פתור, זה איני יודע אם פרעתיך. איני יודע אם פרעתיך. חייב. אז יוצא שהפועלים נוטלים מן הדין. אז מצד הדין הם לא צריכים שבועה. הכיוון שהוא משלם פעמיים, אז הם נשבעים מדרבנן, בגלל שהחנווני נוטל. נשבעים מדרבנן. עכשיו אומר בן אנס, זה לפי תנא קמא, שניהם נשבעים. אומר בן אנס, כיצד אלו ואלו באים מדי שבוע צ'אב? זה נשבע וזה נשבע, זה לא יכול להיות. אז לפי התפיסה של הרן, אומר החנווני נשבע, נוטל מתקנה. בן אנס הוא נשבע ונוטל מתקנה. אבל הפועלים נוטלים בלעדים, ולא שבוע. לפי בן אנס, בגרסה של הרן, איזה? לפי גרסה של הרן. אז החנווני נשבע ונוטל מתקנה, ופועלים נוטלים בלעדים, ולא שבוע. עד כאן סיכום של החנווני ופועלים. לכן הרן מסביר שהמשנה כתבה חנווני על פנקסו, ולא כתבה חנווני ופועלים, כי הפועלים נוטלים מן הדין, והחנווני נוטל מתקנה, כמו שהסברנו בשם ארן הסבר משנתנו. מי רצה לשאול עד כאן שאלה? כן, בבקשה. מאיפה אני רואה? בוא נראה, נקרא את המשנה. חנווני על פנקסו, כיצד? לא שיאמר לו, כתוב על פנקסי שאתה חייב לי 200 זוז, אלא אומר לו, תן לבני סעתיים חיטים, תן לפועליי בסלע מאות. כלומר שבעל הבית ציווה את החנווני, תן לפועליי בסלע מאות. לא, לא, החיטים זה לבן שלי, הבן שלי צריך לאכול, תן לו חיטים ואני אשלם לך. או זה שתי דוגמאות, זה 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 לא חייב שיהיה לו גם בן וגם פועלים. בוא תקרא איתי את המקרה, תן לבני שעתיים חיטים, מקרה אחד, בני צריך לעשות לו עוגה לפורים, תן לו שעתיים חיטים, יעשה בזה עוגה, זה מקרה א', והבן אומר, לא, לא הביא לי, לא, לא קיבלתי, זה מקרה אחד, ולכן אני אומר, נתתי לו, תשלם לי כמה שעולה חיטים, זה מקרה אחד. מקרה שני, תן לפועלי בסלע מעות, הם עבדו, מגיע להם מעות בשווי של סלע. לא, זה שני סיפורים. תן לבני שעתיים חיטים, זה סיפור על הבן שלו, כי הבן שלו צריך לאכול, אז הוא מביא לו חיטים. ותן לפועלי מזכורת. לכן אמרתי שהחנווני הוא שימש גם חנווני וגם בנק שכונתי, שתי הדברים. אז כיוון שהוא משמש בתפקיד כזה, חכמים תקנו שהוא ייטול בשבועיים, אם לא תקנו שהוא ייטול, הוא יותר לא ילווה כסף אף פעם, אז זה כבדי נגמר, ובעל הבית זקוק לו, כל השכונה זקוקה לו, כולם זקוקים לחנווני. בסדר? בסדר, אבל עכשיו איך שהבנתי, אם כל אחד יגיד לי איך שהוא הבין אחרת, אז אתה יודע מה שיהיה. אחד פעם, שאלו אותו איך נהיית האפיקורס, אומר מהברבנל. אומר, מה? ברבנל, פרשן כזה חשוב על התורה? אומר, כן, על כל פרשה או פרשה יש לו 32 שאלות בהתחלה. קראתי את כל, אמרתי, תורה שיש לה כל כך הרבה קושיות וקושיות, אני כבר לא מאמין בתורה. אמרו לו, תשמע, על הברבנל, מקשה קושיות. אז הוא אומר, תירוץ אחד על הכל, איזה מותק התירוץ של ברבנל. אומר, לא הגעתי לתירוץ אף פעם. למה לא הגעת? נרדמתי. למה נרדמת? כי למדתי את זה בשבת אחרי הצ'ולנט. אז כבדו עליי עבריי ושקעתי בשינה. בשנה חלמתי בחלום את כל הקושיות של הברבנל ונהייתי אפיקורס. אז אם אנחנו נשאר עם כל השאלות, אז חס ושלום זה לא טוב. לכן, אם אני אומר משהו, אני אומר את זה באחריות, קחו את מה שאני אומר ברצינות, אז אם כן זה יעזור. להבין. שני מקרים שונים לגמרי. מה? מה? לא הבנתי, למה?
למה הבאנו
את המקרה של החנווני? כי הוא תקנה בעצם משקיעות. זה דומה, אבל זה כאילו, זה אומר מה התפקידים של החנווני. כי החנווני, יש לו שתי, יש לו, איך אומרים, תפקיד א', תפקיד ב'. תפקידו קודם כל למכור מוצרים. אז תן לבני בסלע חיטים, זה נותן לו מוצרים. זה בסדר, זה סביר. כן, מגיע שבעל הבית ישלם על המוצרים. זה דוגמה ראשונה. עכשיו דוגמה שנייה, שהוא משמש בנק. מה, חנווני זה בנק? מה פתאום? כן, תשובה חנווני בזמנים ההם היה גם הבנק של האנשים. אז לכן בשני המקרים תקנו לתת כסף לחנווני. בסדר? שני מקרים, רבי עמנואל. למה הוא לא אומר אצל חנווני? אצל חנווני. כמו שהסברתי, שחנווני זה המרכז הכלכלי של הכפר. אז מוכרחים לתת לו, אם נחכה שיהיה הודעה מקצת, יצא שכמו שאמרתי, בלי הודעה מקצת, לא, לא, לא ייתנו לו. חנווני יגיד, אתה לא נותן לי, פעם שנייה אין, תשכח מזה, לא ייתן לפועלים, לא ייתן לבנך, אז יהיה בעיה. כאילו החנווני, מוסד החנווני הוא מוסד מספיק חשוב לתקן לו תקנה שהיא שווה ויתול בלי העניינים האלה. לעומת זאת, נגזל ונחבל והשכיר, כל אלה זה מקרים אחרים בגלל הפעולה שהם עשו, אבל החנוונים רצו חזל לתקן לו כי כל המסחר בנוי עליו, בסדר? לכן רבי יהודה עשו תקנה שהיא שווה ויטול. שהבן אנס חושש על שבועת שעה, וחכמים לא חושים, כי אומרים כנראה אחד מהם, כמו שנשבעים אחד בנוכחות השני, אז מימת שבועה יפרוש. אמר לכן וני, תן לי, ממשיך את המשנה לקרוא, אמר לכן וני, תן לי בדינר פירות, ונתן לו. בעל הבית אמר לכן וני, תן לי בדינר פירות, והוא נתן לו. אז עכשיו הפירות איפה נמצאים? אצל מי? אצל בעל הבית. אמר לו לכן וני, תן לי את הדינר. אמר לו, מה? נתתי לך בהתחלה ונתנתו באונפלי שלך, בקופה שלך. המון פעמים קורה של אנשים שנפל ספק, הבאתי לך, לא הבאתי לך. אז פה השאלה אם הוא הביא לו או לא הביא לו. אז המשנה אומרת, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהוא הביא לו, יכול להיות שהוא לא הביא לו. אבל הפירות נמצאים אצל מי? אצל מי? בעל הבית. אז בעל הבית אין מחלוקת שהפירות שייכים לבעל הבית. אין מחלוקת ביניהם. מה המחלוקת עכשיו רק? על המעות. שילם או לא שילם. אז מה הכלל הרגיל? המוציא מחברו על הבראיה. אז פה לא עשו שום תקנה. והחנווני שרוצה להוציא את המעות לבעל הבית, אז הוא בבחינת מוציא מחברו על הבראיה. אז ישבה בעל הבית, נתן לו את הדינר, בגלל שהפירות בוודאי שייכים לבעל הבית, וספק על המעות, ובעל הבית מוחזק במעותיו, אז הוא ישבה ויפטר. זה המקרה הראשון. מקרה שני, שנחשב נופל ספק על הפירות, אמר לו, שבועת הסת. מה זה שבועת הסת? ישבה... רש"י אומר שבועת הסת, היא שווה שהוא נתן לו, כי אני רוצה להגיד מה מעניין המשנה ומה לא מעניין המשנה. המשנה דיברה על הנשבעים ונוטלים. פה, בעל הבית שנשבע שהביא את הכסף, הוא נשבע ונוטל או נשבע ונפטר? נשבע ונפטר, אז זה כבר, אז עזבנו את העניין שנשבע ונוטל. ואין לקרוא לו נשבע ונוטל את הפירות. למה לא? הוא נוטל את הפירות, אבל הוא לא נשבע ונוטל את הפירות. כי כל הנשבעים שנוטלים, קודם הם נשבעים, ואחר כך הם נוטלים. פה, לכל הדעות הפירות אצלו, לפי שהחנווני כבר הביא לו את הפירות. אם החנווני הביא לו את הפירות, הפירות הם אצלו. מה כל הספק, אם הוא שילם או לא שילם? אז החנווני תובע ממנו מעות, והוא אומר נתתי. אז פה השבועה היא על הנתבע, הכופר הכל. נתבע שכופר הכל, פטור. אבל הוא חייב שבועת הסת מדרבנן. לכן כתוב כאן, ישבע בעל הבית, שנתן לו את הדינר ויפטר. אז פה זה כבר לא נשבע ונוטל. זה נשבע ונפטר. אלא אגב, שהביאו את הנושא של החנווני, הביאו גם את העסק הזה של החנווני, שפה הוא נשבע, שנתן לו את הדינר ונפטר. בסדר? רגע, חכה, נגיע לזה. בינתיים דיברתי על המקרה שזה ברשותו. זה יש אחר כך בהמשך. בהמשך המקרה שאתה מדבר זה בברייתא. אמר לו, מקרה שני, תן לי את הפירות. תן לי את הפירות, כלומר, הבעל הבית... אומר, שילמתי לך את הדינר, עכשיו תביא לי את הפירות. אמר לו, הפירות נתתים לך והולכתים לתוך ביתך. פירות כבר מזמן הבאתי לך. אבל בעל הבית בשלו, הוא אומר, תן לי את הפירות שנתתי לך את כבר את הדינר. אומר לו בעל הבית, נתתים לך והולכתים לתוך ביתך. אז פה בעל הבית שילם לחנווני, והחנווני הוא הנתבע על הפירות. החנווני נתבע על הפירות, ואז מה הדין? ישבע החנווני. החנווני הוא טוען ששילם את הפירות, ואז מה הדין? אז ישבע החנווני. רבי יהודה אומר, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. אומר רש"י, הרי שפליג דקטני שווה בעל הבית נתן לו את הדינר, ואתה רבי דולה מימר, אין צריך שבועה. שאין דרך חנווני המוכר שלא בהקפה ליתן את הפירות עד שקבל את הדינר. אומר רבי יהודה, אין מצב שהחנווני ייתן את הפירות לפני שהוא קיבל את הכסף. אז אמרנו שברישה הפירות כבר נמצאים אצל בעל הבית, והחנווני הוא תובע את הדינר, ואז בעל הבית אומר, כבר שילמתי את הדינר, והוא נשבע ונפטר. אומר רבי יהודה, לא צריך להישבע, בטוח נתן לו את הדינר. למה? איך הפירות הגיעו לידי הבעל הבית? מי נתן לו את הפירות? בטח החנווני נתן לו את הפירות אחרי שהוא קיבל את הדינר, כי אין דרך חנווני ליתן פירות ללא תשלום, אז בטח הוא קיבל את הכסף. אז מה נחלקו תנא קמא ורב יהודה? תנא קמא אומר, פירות, אז לפעמים המוכר, יאללה, רוצה כבר להיפטר מהפירות, אז הוא נותן את הפירות אפילו עוד לפני ששילם את הדינר, ולכן החנווני תובע את הדמים, למרות שהוא כבר נתן את הפירות, אבל אולי הוא נתן לו את הפירות, ואחר כך הוא יביא לו את הדינר, כי הוא רוצה להתפטר מן הפירות. אז משום כך, בעל הבית צריך להישבע שנתן את הדינר ונפטר. אבל לפי רבי יהודה, במקרה כזה, ברישה, איך הגיעו פירות לידי הבעל הבית אם הוא לא שילם עליהם? חזקה שבעל הבית קודם שילם עליהם, מילא הוא לא צריך שבועה. לכן אומר רבי יהודה, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. אם הפירות ברשות הבעל הבית, אז סימן שכבר הוא שילם, ואם הוא שילם, שילם, אז לכן הוא לא צריך להישבע.
מה?
מה? חזקה פותרת משבועה. למה חזקה פותרת משבועה? כי אמרנו ששבועה זה חובה לברר, וחזקה היא גם בחזקת בירור. אז לרבי יהודה יש פה חזקה. חזקה, אין החנווני נותן הפירות עד שקבל את הדינר. אז אם הוא מקבל את הדינר, סימן, אם הוא נתן את הפירות, סימן שקיבל את הדינר. הגענו עד אמר לשולחני, ובזה נחלקו רבי יהודה ורבנן, ואנחנו נלמד את זה אם ירצה השם מחר. בוקר טוב לכל הציבור.